זין.
כהקדמה לסעיף זה, בגדר של מלאכה שאינה צריכה לגופה, הגמרא בחגיגה אומרת שמלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת פטור מטעם שלא הביא מלאכת מחשבת. מלאכה שאינה צריכה לגופה עניינה הוא שהאדם עושה מלאכה אולם אינו מתכוון לתכלית הראויה של המלאכה אלא לתכלית אחרת. ונחלקו הראשונים בגדר העניין, לדעת תוספות בשבת דף צדיק, כל שעושה את המלאכה שלא לצורך שנעשה במשכן אלא לצורך אחר, הרי זה מוגדר כמלאכה שאינה צריכה לגופה, משום שהצורך שעבורו נעשתה המלאכה במשכן הוא עיקר התכלית של המלאכה. מה שאין כן לשאר הראשונים, אין גדר הדין תלוי כלל בצורך שלמענו נעשתה המלאכה במשכן, אלא כל שיש לאדם הנאה מגוף המלאכה, הרי זו מלאכה הצריכה לגופה. ורק אם אינו צריך כלל את המלאכה, או שהוא צריך אותה כדי לסלק נזק מעליו, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן, החופר גומה, אולם אינו צריך כלל את הגומה, רק את האפר, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. לפי תוספות, משום שהגומה שנעשתה במשכן הייתה לצורך שימוש בה ולא לצורך האפר. ולפי שאר ראשונים, כיוון שאין לו הנאה מהגומה עצמה, הרי זו נקראת מלאכה שאינה צריכה לגופה, כיוון שאין לו הנאה מגוף המלאכה. כמו כן, הצד נחש שלא ישכנו. לפי תוספות, משום שהצידה במשכן נעשתה לצורך שימוש בבעלי חיים הניצוד, ולפי שאר ראשונים, כיוון שאין לו הנאה מגוף הצידה, רק סילוק ההזק, לכן הצידת הנחש נקראת מלאכה שאינה צריכה לגופה. והנה בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה, נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה במשנה בשבת דף צדיק ג', ולהלכה רוב הראשונים פסקו כרבי שמעון, אולם הרמב״ם פסק כרבי יהודה דחייב. והשולחן אורך כאן בסעיף ח' גם ביצידה שלא לצורך, כתב בסתמה את שיטת הפותרים, ואחר כך הביא את שיטת הרמב״ם, משמע שנקט לעיקר לדינה כשיטה הפותרת. והוא בשין שינויים ח' ובלוחה העריך שם בנושא. בהגדרת ההבדל של מלאכה שאינה צריכה לגופה ואין מסכוון, יש להביא את לשונו של הכסף נישנה פרק א' הלוכה ז' מלכות שבת, שכתב בשם רבינו אברהם בן הרמב״ם, שגבי פסיק רי שאינו מכוון למלאכה כל עיקר, אלא שהיא נעשית בהכרח, כגון מי שסגר פתח ביתו והיה שם צבי שהוא לא כיוון לשמירת הצבי, אלא שהמלאכה נעשית בהכרח. אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא מתכוון לגוף המלאכה, אלא שאינו מכוון לתכליתה. יש עוד פטור נוסף בשבת והוא מקלקל, ומשמע בגמרא בחגיגה שגם הוא פטור משום שאין זו מלאכת מחשבת, ועניינו הוא שהמלאכה אינה מתקנת אלא מקלקלת. והגמרא בשבת דף ק"ז אומרת שהמקלקל פטור מחטאת, אבל יש בו איסור מדרבנן. והנה, מלאכה שאינה צריכה לגופה מתייחסת לאדם שעושה את המלאכה. אם האדם צריך אותה לתכלית הראויה, או שאינו צריך אותה לתכלית הראויה. מה שאין כן מקלקל, הוא בגוף החפץ, אם נוצר בו תיקון או לא נוצר בו תיקון, יויין בתוספות בשבת דף ק"ו. עתה נבין את סעיף זין. הצד נחשים והקרבים בשבת, או שאר רמסים המזיקים, אם לרפואה חייב, ואם בשביל שלא ישכנו מותר. אם בשביל רפואה חייב, אומר המשנה ברורה, דמקרה דבר שבמינו ניצוד. ואף שרוב האנשים אינם צדים נחשים, ברב ניסים שאין דנים אלא לפי אותם בני אדם הרגילים לצוד נחשים, והועיל ורוב עיסוקם אינו לצוד אותם על מנת לסלק את הזיקם, אלא על מנת להשתמש בהם, נחשבים הנחשים כדבר שבמינו ניצוד. ואם בשביל שלא ישכנו מותר, היינו, אפילו במקום שאין רגילים הנחשים להמית, ואין רצים אחריו אלא עומדים במקומם, שבזה אסור ללך לאורגם, כמו שהתבר לקמן בסעיף י', אפילו הכי לצודן שרי. דהיינו שכופה עליהם כלי או שכושר אותם, והטעם דהה ומלאכה שאין צריך לגופה, דהיינו צריך לצוד אלא שלא ישכנו. אם היה יודע שיעמוד ולא יזיקנו, לא היה צד. וקיימה לנדים לך שנוצח לגופה פטור, אבל אסור מדרבנן. והכה משום מזיקה, אפילו איסור דרבונון ליקה. ואפילו להרמב״ם שמחייב באלמה במלאכה שאין צריך לגופה, מודה בזה. וכתבו, דתאמה משום לסביר עלי שזה לא מקרה מלאכה כלל, והווה כמתעסק באלמה, כיוון שאין רצונו בעצם הצדה כלל, ועד רבה כוונתו להבריח אותו מעליו. אמנם באופן שהחשש שיזיקו הנחשים הוא חשש רחוק, כגון שהם לא רודפים אחריו כלל, כתוב לקמן בסימן שין חופכי צפקות נקופים ג' שאין אתר לצוד אותם, רק ללחוש עליהם מותר מפני שאין דרך צידה בכך. וגם במקום שהחשש איננו שהוזכו רבים אלא יחיד בלבד, כתב אבו רלוך אליאל סימן רשעין ח' שלא הותר לעבור על מלאכה שאינה צריכה לגופה. ובדין זה שמלאכה שנצחה לגופה, התבאר גם בסימן של חפחת, שהתזת חלב אישה על מי שהחזתו רוח רעה, אם יש לו צער גדול מכך, מותר הדבר, כיוון שמלאכה שנצחה לגופה היא, ובקום צער הקלו. וכן לקמן בסימן של למד, לגבי אישה שמסתערת מן החלב שיש לה, שמותר לה להוציאו בידיה, משום שבמקום צר מותר לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה. וגם לשיטת הרמב״ם אמרנו שזה נקרא אליורבה, ושאר אחרונים הסבירו את הרמב״ם שזה לא נקרא מלאכה כלל אלא כמתעסק באלמה, כי הוא לא רוצה את עצם הצידה, אדרבה רוצה להבריח אותו מעליו. ביתר שאת הערוך השולחן שכשכוונת האדם היא להרחיק את הבעל חיים, הרי זה הפך מעיקר כוונת מלאכת צידה, ולכן מותר לעשות כן מפני שהפעולה הזאת איננה נחשבת כמלאכת צידה כלל. ומצאים את זה בעוד מקומות, כגון למשל לגבי בורר, שמונחים פירות ממין מסוים על גבי פירות ממין אחר, מותר להסיר את המין העליון כדי להגיע אל המין התחתון. ואף הפי שעושה בזה מעשה ברירה באופן של מלאכה שנצחה על גופה. מכל מקום, כיוון שאין כוונתו להפריד את המינים זה מזה, אלא רק לסלק את הפירות המונעים ממנו להגיע לפירות שצריך, נחשב הוא כמתעסק באלמה. וגם לשיטות הראשונים שחולקים על הרמב״ם, שאינם סוברים שהטעם הזה מועיל להתיר מלאכה שאין צריכה לגופה, מכל מקום אין איסור להסיר את הפירות העליונים, כיוון שהפירות ניכרים ומובדלים זה מזה. אם כן, נתבאר בסעיף הזה שאם הנחש לא רץ אחריו, אז המלאכה שאינה צריכה לגופה שמותר. וגם לדעת הרמב״ם, שאמרנו שהוא נקרא מתעסק באלמה, אומר אבו רלוכה בסעיף ח' של הרמב״ם שכתב שאין יותר לצוד רק אם אכן מתכוון בשעת הצידה שהנחש לא יזיקנו, באופן כזה אין זו מלאכה. ובאבו רלוכה הסתפק מה הדין במקום שדרך הנחשים להמית, שבזה מותר ומצווה להרוג את הנחש, אולם האדם הולך לצוד את הנחש שלא להצלה, אלא להשתמש בו לרפואה. האם זה דומה למה שמובא בגמרא ביומד אף פי ד' גבי הפורס מצודה להציל תינוק שמותר, אף שיחד עם התינוק עולים דגים, והוא לא חייב? וברלוך הביא דברי הגמרא בפסחים חפי שלא אפשר, וכמחוון אסור מהתורה. והחינמי נהי שלא אפשר, שרי מצווה לצוד את הנחש ולברו מהעולם, מכל מקום אסור משום שכוונתו לאיסור. ולכאורה דברי אבו רלוכה תמוהים מהגמרא במנחות, שהגמרא אומרת במנחות שאם נתכוון לדוג בשבת ועלה בידו דגים ותינוק, רב אמר חייב, זיל בתר מחשבתו, רב אמר פטור, זיל בתר מעשיו. וכתב הרמב״ם להלכה כרבה שפטור. ותפי זה דן באמרי בינה לגבי אחד שמבשל בשבת והנברר שזהו לא חולה, שאין צריך להוריד. וקשה, שהרי כאן אמרנו שאם נתכוון לצוד, לבאר את הנחש פורס, הוא התכוון הדרך לחשים להמית, אבל הוא התכוון לצוד את הנחש, שאמר רבו הלוכה שאסור, אפשר וכמה חוון, אסור מן התורה. ואולי יש לחלק, ולא יזכיר בכלל רבו הלוכה את הגמורה במנוחס. ואולי אפשר לחלק, שהנידון של הגמורה במנחות הוא אם פטור או חייב, ועד זה הדינו פטור, כיוון שהזינן באתר מעשיו, ובמעשיו הציל נפש. אך הנידון של הבור הלוכה הוא אם אסור או מותר, ועל זה כתב שאסור. כן, הם שתי סוגיות שונות, שאלה אם פטור או חייב, זוהי סוגיה של הגמרא במנחות, והנידון שלנו כאן אם אסור או מותר. ולכן הבור הלוכה לא הזכיר בכלל את הסוגיה של מנחות, כי שם עסקו בנידון חייב, ופה עסקנו בנידון של מותר או אסור.